והרב בהמשך פה מדבר בפסקה הראשונה שראינו אותה, מדבר על השאיפה לחבר את האבות והבנים בשפה אחרת, היישוב הישן והיישוב החדש, להכניס נשמה במציאות של תקומת ישראל, של תחילת היישוב, ולהשפיע את הצמאון, הצמאון הרוחני שבעצם יש בדור, שרק אצל יחידים הוא לא נהפך לתאוב. ולכן שמחה גדולה כשיש צעיר כזה שבא ושואל, ורוצה ככה לברר את הדברים, כמו שהשאלות אצלו לא גורמות, כמו שגרם להרבה אחרים, בעצם לאיזושהי התרחקות, לניקור, אצלו זה דווקא גורם רצון להוסיף דעת, לדרוש את השם. הרב אומר שהוא ראה בו דמות אבן יקרה משועם וישפי, עתידים להיות נקבעים בשערי ירושלים. ואז הוא ממשיך הרב, את הגמרא הזאת, שכן, להביא רוח, להגמרא, כל המציאות שכוננת פה בארץ ישראל. ממשיך הרב, עד כך בשיעי וחפצי, שהתרגלו הצעירים בעלי הכישרון ללמוד בגרסה תחילה ואחר כך בעיון בחלק המוסרי והמדעי שבתורה, שהוא כלל תורת הלבבות, שכללה מחסית מחובת הלבבות בכללים קצרים וכוללים בספרו. כל המצוות שהן לא רק במעשה, אלא מצוות של הלב, מצוות של הדעת, בעצם יש חובות הלבבות בחידה, שיש חובות הלבבות, לא רק חובות האיברים. בעצם כל החלק הרוחני של התורה קשור לזה. הלימוד המתרחב והולך בהדרגה בקביעות עת ושעה או שעתיים בכל יום, עד כדי רכישת השקפה הגונה ורגש פנימי על חלק המוסרי והעיוני שבתורה, יעדן את הרוח וישובב את הנפש, עד שימצא אדם את עצמו מוכן ומוכשר לדרוש ולחקור, ימלא אומץ לב וגבורה, כי השם מורי ואישי ממאירה. אז אני ראיתי שאתה התפעלת מזה שכתוב שעה, שעתיים. מזה שזה הרבה או מזה שזה קצת?
המון.
המון? כן. אני יודע, כמה רגילים ללמוד באמת? אמונה בכל יום? חצי שעה? מה?
האמת שעה בנוסף לשיעור.
חצי שעה בנוסף לשיעורים, כאילו.
אז כן, זה...
אבל באופן אישי, חצי שעה. לרמת גן יש כאלה שואלת מה אתם עושים בסדר ערב? בסדר ערב? פנימיות. אז פה לא יודעים גמרא. טוב, כתוב ברב, לא ראיתי חכם גדול באמת, כי אם אותם שמאסימים את עיקר עסקם בתלמוד ובפוסקים. זה, המקור הזה מהגיונים. אז כן, אבל נכון. גם הרב, למרות שכנראה באופן אישי היו תקופות שלמד חלק גדול מהזמן בעניינים פנימיים. אבל ודאי הדריך בישיבה, למדו... למדו גמרא, מה?
אחרי שהוא היה גדול, הוא למד בפנימיות.
כן, כן. למדו גמרא. אבל זה גם עניין אישי, נכון? עניין של שייכות. תמיד אומרים שצריך לטעום את ה... לעשות איזה סבב או שניים, כן? סבב זה 6 שנים, 2 זה 12. אז ככה, ואז אתה כבר יודע למה אתה שייך, כן? א', לאיזה מסכת, וגם לחלקים אחרים בתורה. ואז בהחלט... ברור שאם אדם מוצא כישרון מיוחד, אתם יודעים, מה הסימן? לא רק זה שהוא נהנה מזה. זה סימן לא מספיק. אני יכול להגיד שרוב האנשים יגידו שיותר נהנים, לפחות בשלב ראשוני, מדברי האגדה, כי זה יותר, יותר משובב את הנפש, יותר מדבר אל הדמיון. איך נדע שזה באמת מתאים? שזה מוציא ממעצמו את הכוחות. כלומר, זה מוליד ממנו עמל טוב. זה סימן שזה מתאים. כלומר, אם זה מוציא את הכישרונות שלו, גורם לו להתאמץ, גורם לו לרצות לחשוב, גורם לו לרצות לעיין, אז בהחלט אומר משהו. אומר משהו. אז כן, אז שעה, שעתיים בכל יום. עד כדי רכישה, באמת הקביעות פה היא חשובה. כדי רכישת השקפה הגונה ורגש פנימי על החלק המוסרי והעיוני שבתורה. מוסרי, תיקון מידות, עיוני, תיקון הדעת. אם תרצו דעת השם, עבודת השם. אז יעדן את הרוח וישובב את הנפש עד שימצא אדם את עצמו מוכן ומוכשר, נדרוש ולחקור. כן, הוא סופג עד שהוא מסוגל גם לפלפל בזה. כמו גם בסוגיה בגמרא, שאתה בתחילה לומד פשט, אתה יודע לקרוא מה שכתוב, אתה יודע ללמוד את השפה. מתי אתה מרגיש שהתבשלת, שאתה יכול כבר לעשות בזה דרישה וחקירה. זה סימן שכבר אדם כבר בפנים, יודע, יודע להגש לסוגיה. אז ככה שיהיה גם באמונה. ימלא אומץ וגבורה, כי השם מורי ואישי ממהירה. כן, לא לפחד, הרב רומז פה. משהו כותב פה משפט אחד, כתב על זה מאמר שלם שנקרא הפחד, לא לפחד. כי באמת בהתעסקות עם הרוחניות יש פחד. יש משהו שיותר טוב, אולי יותר פשוט לפחות, אמונה פשוטה. יראת שמיים, ולא להתחכם. אם אדם מוסיף חוכמה, אז שאלות, מודעות, ישות וכו'. אז כאילו, אומר הרב, לא לפחד. לא לפחד, זה היסוד. זאת אומרת, זה ודאי התמימות והיראת שמיים. אבל לא לפחד מהרחבת הדעת. צורך הדור, וממילא זה גם הוספה של השלמה של התורה. באמת, עכשיו נזכר, שאלתי פעם אחרונה אחרי השיעור, מישהו שאל שם, נזכיר לי, שבסוף הפסקה הקודמת היה כתוב שלהלביש את הדברי תורה, בשפה של עצמאים, מלשון שצריכי עצמה מכירים אותו. אני אמרתי שזה חלק מהגילוי של התורה בדור הזה, זה שהיא תהיה נאמרת ומדוברת בשפה של עצמאים, בשפה של בני הדור, שיש להם רוחב דעת, רוחב מחשבה, ובעצם נותנים להם הסברה רחבה ועמוקה, ולא משהו שטחי וכו'. אז שאל מישהו ש... מכם, אני זוכר, שבעין היה מופיע, כבתה אין זקוק לה, אז הרב אומר שלפעמים מופיע איזו אידאה בעולם, וכאילו היא תופסת את הלב של האנשים, ואז חכמי הדור נותנים לה איזה מקום בתוך התורה, כאילו מוצאים בה גם נקודת אמת, מקום בתוך התורה, אבל לדעת שכשהאידאה עוברת, אז גם הדרושים, לא שהדרושים אולי מתבטלים, אבל כאילו, זה נכון לשעתו ולזמנו, כלומר, אולי נותנים לזה איזשהו משקל, כי באותו זמן זה הדרך ככה ל... אם לא יכללו את זה בתוך הקדושה, זה יכול להרחיק. אז זה הדרך, זה דרך חינוכית כזאת, כן. אבל לא שזה עכשיו לא שזה עכשיו העיקר. רגע שנגמר, אז לא צריך להיצמד לזה שהשתמשו במשל ההוא, בדימוי ההוא. זה באמת קצת במקום חיצוני, אבל בכל אופן יש בזה משהו יפה, אני פתאום נזכר. אחד החיבורים כאלה, כמו שנתונים כאלה של מורי או משהו כזה, אז מישהו סיפר שהוא נורא חיפש לדרך להגיע ללב של התלמידים. ואז תלמיד אחד שלא גילה שום עניין בשיעור נביא. היה אפילו בית ספר חילוני, לומדו תנ"ך, וכאילו... והוא ניסה ככה לדבר איתו שיחה אישית, ניסה לעורר אותו. כאילו, לעניין אותו, לעורר איזושהי מוטיבציה ללימוד. לא מעניין אותי, והמקצוע הזה, נביא, לא מעניין, ודברים אחרים, לא מעניין, לא מעניין. מה כן מעניין? כדורגל. אז המורה אמר, טוב, בואי ננסה להיכנס לראש שלו. בואי לו, תגיד לי, מה הרגע הכי דרמטי שיש בכדורגל? אז הוא ככה, העיניים שלו, התלמיד נפתחות. אומר, ביתת 11 מטר. אומר, מה יש? זאת אומרת, הרגע הזה שהשחקן עומד מול השוער וכל הקהל מחכה והוא מחכה לראות באיזה רגל הוא יבעט והוא יפתיע אותו מהפינה הזאת, מהפינה הזאת, הוא אומר, זה הנשימה נעתקת. זאת אומרת, לא, תחשוב שכשהנביא עומד מול הציבור הוא צריך עכשיו לפתוח את הלב שלהם, להצליח להכניס את הכדור לתוך השער, זה הלב שלהם. אז הוא ככה, פתאום זה תפס אותו. אז נגיד, זה... ברור שזה מבחינה חינוכית, יש בזה משהו מאוד יפה, מאוד נכון, נצליח כאילו למצוא משהו מהעולם שלו, שיפתח אותו לזה, אבל לא נעשה אחר כך מהדבר הזה משהו קבוע. אז זה מעין זה מה שכתוב שם, בכפתיים זקוק לה. אבל, עבוד פחיני, נדמה שיש כמה בחינות. מצד הנגלה זה נכון. ההערה של כפתיים זקוק לה זה הערה מצד הנגלה. שאם היה איזו אידאה בעולם והיה צריך לברר אותה, אז זה טוב לשעתו או לזמנו, כמו שבאמת אמרו כמה גדולי ישראל, מורה נבוכים, היה אז פילוסופיה, היה צריך להתמודד איתה. אם לא היה הרמב״ם נותן לה תשובות טובות, אנשים היו נגררים, אנשים היו יוצאים לכפירה. אז אם אלה עכשיו, כיוון שהפילוסופיה כבר מזמן עבד עליה כלח, והיא לא... כבר הגשו עליה ודחו אותה גם אצל חכמי אומות העולם, אז אנחנו לא... אז כאילו גם מורה נבוכים, עדיין שם כמה סברות זה, אבל לא, כבר לא העניין, זה לא... כבר לא ה... שהרמב״ם מתאמץ אז מאוד בכל מיני דברים, כמה שיותר לקרב, לא צריך להתאמץ כל כך עכשיו. אין אחרי למה, אבל זה לפי נגלה. ודאי, קומה של נגלה היא חשובה. אבל לפי פנימיות זה לא נכון. לפי פנימיות זה אמת, ככה התגלתה תורה. ודאי, ככל שהתורה היא בליבוש יותר פנימי, גם אם עונה לשאלות של הדור, ודאי שיש לה ערך נצחי. שאלו פעם את הרב צודה על מורה נבוכים, אמת. זה שימושה, אני חושב. האם גם אמות המשיח ימודו מורה נבוכים? מכירים את זה? אם היו שואלים את רב נחמן, אתם יודעים מה היה עונה. כמו שהוא למד. הוא למד מורה נבוכים. הוא אומר שהצדיק הגדול נכנס בתוך כל המחקרים. אבל לא אמר לא ללמוד, נכון? הוא מסתייג מאוד. אולי במות המשיח כולם יהיו צדיקים, אז יוכלו ללמוד. אבל בכל אופן, הרב, צבי יהודה שאל אותו, וזה הוא דפק על השולחן, אומר, מורה נבוכים זה תורה. נכון אמר. אז מבחינה פנימית, שהתגלתה איזה תורה, אפילו בלבוש, שכאילו בתרגום מסוים, זה כמו תרגום לשפה אנושית, של שכן אנושי, בוודאי בשפה של סתרי תורה, בכל ההלבשות, בכל דרך ההלבשות שלהם, זה ודאי שיש לזה ערך נצחי. אז זה שעד רבה, שלכתחילה נוצרה כל הסיטואציה, שיהיו שאלות ויהיה צורך להסביר את התורה בשפה הזאת, כדי שיתגלה מה שיתגלה באותו, כי דווקא השפה הזאת מביאה איזה תוכן שאי אפשר היה להביע בשפה אחרת. אז ככה, נזכרתי, הערה משבוע שעבר. אז ככה, צריך באמת לעסוק בתחום הזה הרוחני, לדרוש ולחקור, ולא לפחד מזה, וכל כך תהיה התעסקות בהלכות דעות שבתורה עושה פריה, עד שהפלפול, החקירה, הבירור והחידוש בעניינים הללו, יהיה מצוי אצל כל צעיר בעל כישרון, כמו שהוא מצוי, ברוך השם, בחלק המעשי. ואז יעשה פעולתו לטובה, עד שאפילו את הצד המעשי, רומם וירחים. שוב, זה צריך לומר, מעניין מה היה אומר הרב אם היינו שואלים אותו היום, שבזמן שהרב כתב את זה, אז כל בעל קישרן היה הרגיש צורך עמוק, שבא גם מנקודת יראת שמיים, וגם ודאי מנקודת שזאת הייתה אווירה בבית המדרש, להיות בעל פלפול, להיות לומדש, להיות זה, ואפילו סוג התענוג של האנשים, בעלי השכל, זה היה לפלפל בסוגיות, ולקרוא קצת רב חיים, מלכת חינוך, או... ונדאורייתא וכיוצא בזה, עד כדי כך שמספרים שהיו משכילים, שכבר בליבם היה טינה של אמונה, והיו יושבים בשבת עם הסיגריה ולומדים רשב"א, כי רצו גם קצת ליהנות. אז זה היה המצב, והרב היה צריך לשכנע את האנשים, בהמון מקומות הוא כותב על זה, שצריך גם ללמוד אמונה. היום לפעמים, אני לא יודע אם בישיבה זו, אבל יש כמה מקומות ממקומותינו, אלה שמקושרים לתלמידי הרב, זה שהבעיה הפוכה. שצריך לשכנע את האנשים ללמוד גמרא, כן? לא ללמוד אמונה. אבל אני חושב, אז פה יכול להיות שבאמת משהו ישתלם, באמת פשוט הקריאה עשתה את פריה. באמת יש הרבה אנשים שעוסקים בזה ברצינות. ויש גם צללים, שכבופעים זה, בכל אופן, זה לימוד שהוא פחות, כמו שכבר הערנו בדבר הזה מקודם, הוא פחות מבחן לעמל של האדם. כאילו, אפשר לברוח לזה כי זה יותר קל, כי זה גם יותר מוחשי. משהו יותר נוגע בחלקים של הממד הדמיוני של הנפש. ואפשר שזה שייך למקום עמוק. אז כשהרב דיבר, הוא פנה לבעלי הכישרון שלא מוכנים לשמוע, הם לא מוכנים לעזוב את הקצות, לא מוכנים לעזוב את הנתיבות, הם לא... אז הוא אומר, תלמדו גם חובת הלבות, תלמדו גם כוזרי, תלמדו גם מהר"ל. תראו שגם בזה, שלא אומר, גם בסודות המרכבה יש פלפול עמוק ומתו. כאילו, גם בזה תמצאו שכם, כמו שרמח"ל אומר. זה מה נפשי את השרים. אל תחשבו שחסידות זה רק משהו שייך לגלמים, לאנשים שאין בהם דעת. לא. חסידות זה דבר עמוק מאוד, דבר פנימי. יש בו הרבה שכל יש בזה. כמו שרמח"ל הוכיח בספריו עצמו, לחשם, דעת תבונות. ועוד ועוד, כל כך פתרי חוכמה, שאחר כך גם תבינו שבמציאת ישרים כל כך הרבה הוא כלל ותמצאת שם. אז זה היה צריך לשכנע. ועכשיו יכול להיות שזה שוב נהפך למשהו קצת חיצויני, כן? אבל עדיין, נראו מה שהרב כותב, שאדם ימצא פלפול חקירה ברור וחידוש. זה דור עדיין לא מצוי כל כך. אחרי הכל, מה הזמן שעבר, אולי יותר מתעסקים בזה. אבל כמה מעמיקים בזה, מתבוננים בזה, כאילו מפעילים את מיטב השכל, זה עדיין, מדי לעשות את ההערה הזאת עוד נשארה כבתחילה. ועד רבה, זה גם משחרר מהחיצוניות של בזה. כלומר, אם לוקח את האדם למקום שלמד שכלי עמוק, אחרי בזמנו היה פה רב חיים וידל, אם יש קשר רב חיים ויטל, או רב חיים וידל, אתם מכירים, יהודי תמיד חכם, למד פה מבשרת נמצא, המקורי, והיה ככה ממעמיקי המחשבה. לא פה בישיבה, הוא שמח כאילו בחינוך לא, כזה חול רחוק, ולמד פה בישיבה כמה שנים טובות, בנה פה את כמה קומות, היה מה שקוראים לפעמים מעלי אמונה, מחשובניק, באיזה סרח שנכנה את זה. אחרי שפעם אחת שוחחתי איתו, שלא זוכר באיזה ספסל ישבנו, ספסל עדיין אולי נמצא בבית המדרש. אמר לי, כשאתה תלמד מהר"ל כמו שאתה לומד תוספות, אז יהיה בסדר, כאילו, אתה לי מוסר, כאילו. מה אנחנו, מה? צריך ללמוד. מהר"ל, תוספות. אומר, אם תדקדק במהר"ל כמו בתוספות, או. אז זה הקריאה של הרב פה.
תדקדק במהר"ל זה הכי קשה.
כן?
חוזר
על עצמו,
דווקא התחושה היא שהוא מרחיב סתם.
כן. באמת, שאלה מה המהר"ל, פעם נתתי פה שיעור לדוגמה, באמת, במהר"ל, לקחתי חלק מתפארת ישראל, אחר כך כתבו את זה באלון פורים, כן? לקחתי קטע מתפארת ישראל, איפה שכתוב על הלוחות, נדמה לי שבתפארת ישראל, טפחיים אצל קדוש ברוך הוא, טפחיים אצל משה, מה? בנצח? איזה פרק? בית? מה? חילקנו אותו ל-14 חלקים. קטע מפה, עד פה. כאילו במיוחד לשים לב, אגב, זה גם נכון בליקוטי מוהר"ן, זה נכון בעולת ראייה. באיזה חלק במדרש הוא מסביר באיזה משפט? נשים לב. כל דבריו של המהר"ל זה להסביר את חז"ל. אז תשאי לב, איזה משפט שלו מסביר איזה חלק במדרש. וזה לפעמים מאוד מאוד מדויק. עכשיו, זה נכון שהוא... נכון ששם זה יצא לי מסודר לקחת דוגמה כזאת. אבל... כאילו, הרבה פעמים הוא כאילו בונה, זה גם צורת התבוננות של הרב. כאילו, בהתחלה אומר את הדברים באופן תיאורטי. אומר, יש, נגיד, שכל, נפש וגוף. אחר כך הוא עושה את זה במדרש. מה שאמרו במדרש, דיברו על שלושה, היו שלושה דעות במדרש, אחד דיבר מצד השכל, אחד מצד הנפש, אחד מצד הגוף. עכשיו, זה כאילו חוזר עוד פעם. פעם אחת הוא כאילו אמר את זה באופן תיאורטי. זה נכון בכלל ותמיד. ופעם אחת הוא מלביש את זה בתוך המדרש. דוגמה, אני חושב, קצת הרבה מהחזרות שלו. הרב גם בעצמו עושה ככה. גם פה. שהוא נותן כאילו מן הקדמה כללית. ספר דה אדם הראשון, אומר באגרות. שכאילו, משהו שהוא נכון, אוניברסלי כזה, נכון, בכל זמן, בכל מקום, בכל אדם.
אין היה תמיד, זה משפט ראשון.
תראי, זה קשור למה שדיברנו פה פעם שעברה, אני שאל אותי גם כן על זה, תחילת השיעור. דיברנו, נתנו נימוק ל... זה מה שאני קורא לזה, סרבנות מצפון, נתנו נימוק אוניברסלי. אבל אני שאלתי, אז לפי דבריך יצא שגם מישהו מהצד ה... שמאלי גם כן, אתה נותן איזה מקום. אמרתי, הנה חינמי. אם זה בא מתוך אחריות, מתוך אכפתיות, מתוך רגש מוסרי, לא מתוך ליקור, כן. זה בריא שיש בעם לא רק צייתנים, אלא אנשים עם מעצורים מוסריים שמסתננים על ידי העונשים, כמו שדיברנו. אחר כך ראיתי שאחי גם התייחס לשאלה הזאת, אחי הרב אליעזר, והוא באמת עונה תשובה אחרת. הוא אומר, אנחנו, זה אמת. זה מה שזה, כוונות טובות, אבל המעשים לא. אז יש מקום לדון בדבר הזה. אבל בכל אופן, הרבה פעמים, הרב נותן הקדמה שהיא כאילו נכונה בכלל, בשכל בכל זמן, בכל מקום, ואז מסביש אותה הנושא המסוים הזה. אז כך שבמהר"ל הרבה פעמים עושה. אני חושב שנתבונן בשתי הנקודות האלה, כאילו גם איזה, מתי זה בהקדמה ומתי זה מתייחס לפרט מסוים שמדבר עליו, וגם כשהוא מתייחס לפרטים, זה סינב איך הוא מסביר כל קטע המדרש, לפעמים עד הדקדוק של המילה האחרונה. לכן הוא כל כך מתאמץ בהיכנות ההסברה. עכשיו, המהר"ל לדעתי גם צריך לתרגם אותו. כבר הזכרנו את המהר"ל. כי המהר"ל הרי הלביש את השפה של המקובלים, זה היה מקובל. זה האמת. כתוב בחידושי הגדות בדפוסים הראשונים. שהוא בעצם מקובל. כתוב באיגרות גם.
הספר הוא אומר, למי שמבין מוחמת האמת...
כן, ברור שהוא מתכוון לזה. אבל ללביש את השפה שהוא מדבר בה, זה שפה כאילו פילוסופית, מטבעות לשון פילוסופיה. אז צריך לתרגם אותו. אפילו להגיד את המהר"ל בשפה של חסידות, להגיד את החסידות בשפה של מהר"ל. אני אספר לכם. בזמנו היה לי קצת זעזוע מזה, אבל היה לי אחר כך לימוד. שבזמנו הרב שלמה פישר, הוא מגיע פה לפעמים, הגאון הרב שלמה פישר, מזכיר את המהר"ל ואמר, הוא לא פילוסוף, הוא פיוטי. היה נשמע לי קצת נימה ביקורתית. אמרתי לו, מה, המהר"ל אומר, שזה, שיחה אחרי השיעור, שזה דברי חוכמה דבריו, וזה, הוא פיוטי. כאילו, הוא בשלו. הוא גם יודע מה זה פילוסופיה, הרב שלמה פישר, הוא גאון כזה. אז בהתחלה זה באמת צייר אותי לשמוע את זה, כי אני באמת חושב שצריך למד את המהר"ל בעמקות, כמו שלומדים פילוסופיה. אבל אחר כך הבנתי, הוא צודק, אפשר לקרוא את המהר"ל כמו שירה גם. כלומר, דווקא, כמו אגב את הרב, שלפעמים אתה מדקדק בכל מילה, אתה מפסיד אם אתה לא שומע את המנגינה. וגם מהר"ל יש מנגינה. במובן הזה, הבנתי שיש גם משהו חיובי בניסוח הזה, אני מתכוון לזה, אבל... משהו חיובי בזה, שזה כאילו, בגלל שהוא מקובל. כלומר, אם אתה פילוסוף, אז יש מבנה מאוד ברור איך בונים פילוסופיה, שזה הנחות יסוד, שהן כמעט כאילו מוכרחות. ואז אתה בונה עליהן, ואז אם יש סתירה, אז אתה צריך להתחיל מחדש וכן הלאה. והר"ל, הרבה פעמים שמים לב שהוא מוכיח משהו, בפילוסופיה קוראים לזה הוכחה מעגלית, כן? שהוא מוכיח שהתורה מן השמיים, יש לו כמה הוכחות כאלה. זה לא הוכחות שהיו עוברות בפקולטות, כן? זה הוכחות מתוך הנחות שאתה מניח אותן בתור יהודי מאמין. יש להם משמעות שמה שנראה לך מובן מאליו, אם תפתח את זה, תגיע למבט הרבה יותר רחב. זה כן. אבל הוא לא מדבר עם מישהו שזה לא מובן מאליו אצלו. כן, זה המהר"ל. אז זה עולם מושגים באמת של איש פנימיות. רק תרגם אותו לשפה של פילוסופיה. בזה מדומה קצת לרב. זה עוד הצעה לקרוא את המהר"ל. לקרוא אותו גם כמו שירה. כי זה לכאורה לא נראה ככה, אבל אחרי שהוא אמר את זה, אמרתי, פתאום קראתי קטעים. איזה מנגינה. תנסו. זה לא סותר כמובן את עומק החוכמה. עד רמה. וכמו כן תהיה התעסקות בלכות דעות שבתורה עושה פריאת שהפלפול, החקירה, הביאור והחידוש בעניינים הללו, יהיה מצוי אצל כל צעיר בעל כישרון. כמו שהוא מצוי ברוך השם בחלק המעשי. מי ייתן שפלפלו באמונה כמו שמפלפלים בגמרא. ואז יעשה את פעולתו לטובה, עד שאפילו את הצד המעשי ירומם וירחיב. לכן בראותי דבריך במחקר ודברים העניינים שבתורה, בהקריבך אליי שאלותיך, שמחתי ואמרתי, הודות להשם, כי לא כל קורא במדבר היה קולי, והקווה שישוטטו רבים ותרבה הדעת. אמנם מצאתי נכון להירחה להדרגה. דהיינו, נרחוש בקיאות הגונה וכל ספר מוסרי שיביא לידך הקל הקל תחילה. וכולם נובעים מליבם של גדולי דעה, חכמי לב, חסידי עליון. מרבים מהדברים העיוניים אפשר להבין על בוריים, אם לא יהיה הרגש גם כן מוכשר קרוי. על כן נקראת התורה גם כן שירה, כמו שנקראת מצווה. על כן צריך להסתייע עם הכוח המיוחד להרגיש נברי אלוקים חיים. שאינם דברים קיים ללב טהור, ועל זה מועיל לצד המוסרי שלא מסור כל כך למחקרים. קיים לבסס את הנפש של יסודותיה הפנימיות. אז הקומה הראשונה... זה לבנות את קומת הלב, ועל גביה את קומת השכל. מי שיודע שהרב ציודה, שהרבה פעמים העירו, שכאילו קצת שינה וכולי, אז נכון, הרב ציודה ודאי הישיר בפני עצמו, וזה גדולתו. אבל כשמעמיקים רואים שאת הכל הוא לקח מהרב. גם הנקודה הזאת, שהוא מאוד החשיב את הסדר. יש דברים שהוא הגדיר אותם כיסודיים, כוזרים, מהר"ל, מסעת ישרים. ואחרי זה, ודאי הוא מחנך, ככה אחרי. אז הנה, זה כתוב פה. שצריך לבנות... לא להפוך את האדם לחויקר כזה. אז מה עשינו? שיהיה לו חוכמה וזה, כאילו זה האיזון לנקודת הפלפול שאמרנו. נכון, רוצים שיהיה פלפול באמונה. אבל אם זה יהיה סתם שעשוע שכלי, אז מה עשינו? ברור שזה צריך שיהיה לב טהור, שיהיה תיקון מידות. חלק מלב תואר, ודאי בלימודו שהרב צבי לימד אותנו, זה קשור לקשר לכלל, לאהבת ישראל, לדביקות בכלל ישראל, בשם כל ישראל. ואז מתוך זה אדם יכול להתרומם. וכל מה שהוא יבין, סיים את הרחבת הדעת, הרחבה של דעת של אמונה. דעת פנימית, לא דעת חיצונית. אבל הוא אומר, לא לעצור בזה, נכון? אבל לא לעמוד, כי היא מלכת הלאה. ונראה לרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו. נראה, מתוך המאמר, אז גם יש אחר כך סייעתא דשמיא, ויבוא כגשם לנו, כמלקוש יורה ארץ. זאת אומרת, אתה מחבר את מה שהרב אומר למה שדיברנו קודם על המהר"ל, לא?
יש ספרי מוסר שאומרים משהו, אבל בן אדם לא מקבל את זה כי זה לא מוכח לו, הם אומרים.
כשאדם לומד ספר מוסר הוא מחפש הוכחות? מחפש הדרכה איך לתקן את המידות, לא? מה? מחפש, למה? בספר מוסר? בכלל. טוב. אז אפשר לבוא לספר מוסר לא אמין מתוך חיפוש כזה. בשביל מה לחפש את זה שם?
לא, וגם דוחות מושגות שיבין איך...
תראה, יש היגיון. מי נתן את ההצעה הזאת שאפשר לדקדק דקדוק גדול גם בספרי אמונה של הראשונים? אחת דוגמאות, הוא מביא שערי תשובה של רבנו יונה. רבנו יונה, כשקוראים, נוכל שערי תשובה, כתראית אותו בילדות, כמו ספר מוסר כזה, ממש. אבל מי כתב אותו? רליות רבנו יונה, אותו רבנו יונה שכתב על גמרא בבא בתרא, אתה רואה כמה הוא מדויק, אומנם הוא כותב יחסית ארוך, אבל איך הוא מדויק במילים שלו, איך הוא מדויק בשאלות שלו, בתשובות שלו. תחשוב שגם את שערי תשובה צריך ללמוד ככה, בעיון. אפשר, אין ספק בזה. אבל לכאורה לא בזה, זה לא הדבר העיקרי שמחפשים. אדם בעל דעה, אז ברור שצריך להרחיב את הדעת גם כשלומדים דברים מוסריים. אבל המטרה המבוקשת זה תיקון הלב, תיקון המידות, יראת שמיים. מה אתה רוצה להרוויח מהספר? מה המטרה? אתה רוצה שיתן לך איזה אמיתות? אתה רוצה שהוא ישכנע אותך באמיתות? אז זה נגיד הכוזרי, עשתה בדרך שלו הרמב״ם, אבל ספר מוסר הוא לא. הוא בא לתת לך את הפתרון לשאלה הכי האמיתית שבעולם, איך להיות טוב. זה לא פשוט.
אבל גם בזה יש...
נותן לך אפילו עצה אחת קטנה, זה שווה... מה?
שגם בזה יש דעות, יש עמדות, יש ספר מוסר שאומר ככה, ספר מוסר אומר בדיוק הפוך. עכשיו, אם הם לא מוכיחים את הסברה, למה לעשות ככה?
נו, נתניה אומר שבכלל, אם היה יכול, היה מדריך כל אחד באופן אישי. לא היה צריך לכתוב על ספר. אלא אומר, ביודעי ומכירי כאמינה, נכון? הוא כותב את כל העצות שהוא נותן לכולם, סיכם אותם בספר. ביודעי ומכירי כאמינה, שיקבלו את הספר, יחשבו כאילו אני מדבר איתם. נכון, נכון בהקדמה. אז ככה זה ספרי המוסר. זה לפי נפשות. כל ספר, ובוודאי הדרכה שלא מתאימה לסוג מסוים של אנשים. אם תרצה לחלק מסוים בנפש של כל אחד. וכל אדם הוא כלול מכל ה... יש מצד כללי בכל אדם. אז כל ספר מוסר הוא משהו יכול לעורר בנו. ויש ספר מוסר שאולי הוא באופן מיוחד שייך אליהם. באמת... פעם אספר לכם חוויה כזאת ש... בפסעת ישרים, אז התחנכנו שמוד ולחזור, הוא בעצמו מן, לחזור עליו הרבה. אבל יש סטייט שלפעמים בגלל ריבוי החזרה, זה כבר כאילו מוכר מדי, כבר פשוט מדי, כאילו אתה לא מרגיש את העומק שבזה. ואז באיזה הזדמנות, אני לא יודע באיזה, הרב חנן פורט, נתן איזה שיעור. ואז פתחת עם פסעת ישרים, פרק שמדבר על הצורך לפשפש במעשה או למשמש במעשה. וכאילו אמר את זה קצת בשפת ימינו. פתאום זה היה נשמע כמו דברים חדשים. אני אומר, אולי יש מצווה לקחת את הספר, ספרי מוסר, פתאום נשמע אותם באופן חדש. שזה לתרגם את זה קצת, בכלל בלימוד, זה נכון גם בגמרא. יש הרבה... תרגם את הגמרא לשפה שלך. אחר כך לדבר בשפה של הגמרא. כמו שהרב גולדברג תמיד מחנך וכן הלאה, כמו שהראשונים והאחרונים מלמדים אותנו. לא לדבר רק בשפה שלנו. אבל לדעת כאילו ללכת בין השפות. אז גם עם מוסר, תרגם את זה לשפתנו. לפעמים השפה שלהם, גם של המערל, כאילו נעולה כזאת, סגורה לנו קצת. נפתוח אותה. זה עבודת הלימוד. זה סימן גם להבנה. שזה מקום ברב שאומר כמו עיכול של מאכלים. אתה לוקח אוכל, מתי האוכל נהיה חלק ממך? שהוא מחליף צורה. אז כאילו גם לימוד, מתי הוא נהיה חלק ממך? שהוא עובר מהשפה של, של הספר, של המחבר, כן? לשפתך. כל הזמן להיות בעצוב השוב בין הדברים. יש גם עוד, יש שתי דרכים איך להשיג את האמת. יש דרך, מה שנקרא אובייקטיבית, שזה הדרך של המדע, מדעי הטבע במיוחד. אז הוכחות, הוכחות מדויקות, יש להם כללים ברורים, יש אפשרות להפריך אותם. זה, צריכים לעמוד במבחן של הפרחה. ויש, נגיד, יש, איך אתה משתכנע שסופר בספרות? איך אתה אומר, יש פה כתיבה יפה. שיפוט ספרותי. האם זה סתם כתיבה איכותית? זה סוג אחר של שיפוט. אבל זה גם שיפוט. יש לנו חוש אסתטי גם. יש לנו גם חוש מוסרי. אתה אומר, כמה זה קולע, כמה זה ישר, כמה זה נוגע. נגיד ליקוטי מוהר"ן, יש הוכחות למה שהוא אומר. אני אומר, וואו, איזה... אתה מצליח לפענח את החידות שלו, איך זה יורד חודר כליות ולב. זה מה שמחפשים בספרי מוסר. אבל לא לעמוד כמו ללכת הלאה, כאילו בסוף להרחיב את הדעת, לא רק להישאר בתיקון הלב. ואחרי הרע הקטנה הזאת, אבוא לדבר על הערכותיך המחוכמות, אף שהם הדברים שכבר נשאלו הם, וכייצא בהם בדורות עברו, כל מקום הדברים צריכים ברור בדורם. כאילו, גם על שאלות שיש דומה להם בשאלות קודמי, הוא אומר הרב, אני לא אפנה אותך למורה נבוכים, או לרלבג, או לא יודע למי שתתעיין ותמצא את התשובות, או בכוזרי, אלא יש צורך לברר את זה גם בדור שלנו. כל דור והבירורים שלו. אבל תוכן הבירור צריך להיות הידי העלאת כוח המדע למושגים יותר רחבים, שזו התכלית הנמצאת בכל הניגודים המעשיים והיוניים, והידי ההשקפה יותר אמיתית כללית מתגלה אור האמת, עד שאין צורך כלל לתירוצים מיוחדים על כל פרט. כן, עיקר הדרך לענות תשובה, אומר הרב, לשאלה, זה לא לענות תשובה פרטית על אותה שאלה, אלא להרחיב את המבט, להרחיב את האופקים. מתוך נקודת המוצא להגדיל. ואז עם מילה יש תשובה. זה נכון, גם בגמרא לפעמים יש... זה מעין מה שאמר, איך קוראים לו, גאוננו, הרב בית הלוי, כן? בית הלוי, אביו של רב חיים. הוא אמר שההבדל בינו לבין רב חיים זה שהוא אומר, כשאני מקשה קושייה, או כשמישהו מקשה קושייה ואני מתרץ תירוץ, אז שנינו שמחים. הוא מרגיש, השואל, מרגיש שהוא יקשה קושייה טובה, ואני מרגיש שאמרתי תירוץ טוב. הוא אומר, אבל הבן רב חיים זה הפוך. כששואלים אותו קושייה, אז הוא מסביר את הסוגיה באופן כזה שהשאלה לא מתחילה. ואז המקשה מרגיש לא נעים שבכלל מה הוא שאל, וגם רב חיים לא מרגיש שהוא אמר שום דבר, הוא בסך הכל הסביר. הסביר מה, 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 מה כתוב, מה, מה, פשוט. לא אומר כלום, רק אומר פשט. אז זה עכשיו, הרב חיים זה מה שאומר כאן הרב, כן? לא, איזה קושייה, טוב, תירוץ כזה. אלא בעצם מרחיבים את המבט, ממילא השאלה היא כאילו נפתרת מאליה כמעט. ממשיך הרב, דה לך יקרי, שכאשר האדם נכנס לחקור איזה מחקר ועיון, צריך להיות תמיד להכשיר עצמו כפי כוחו, להיות קרוב אל הדבר הנחקר. ואם יוכל, שכל כך יתקרב אל המושג עד שיוכל לחוש אותו מעצמו, מנפשו ומעומק רגשותיו. אז אם לא ימלא את מה שיכול, יחסר תנאי עיקרים, התנאים המוכרחים לדרישת האמת. כן, צריך להיות קרוב אל הדבר הנחקר, ואפילו עד שיוכל לחוש אותו מעצמו, נפשו מעומק רגשותיו. מוכר להעיר שלכאורה הרב מדבר פה לא במתי הטבע. במתי הטבע יכול להיות שהחלק הזה, הדרישה הזאת, היא לא כל כך נעיקובה, אלא אולי אפילו הפוך. אבל ודאי בלהבין תופעה אנושית. להבין סברה מוסרית, להבין איזה רעיון, כן. אז זה צריך להיכנס פנימה. אני תורא שנגד כל מיני סוציולוגים שכותבים מחקרים, ודוגמה כאילו שאנחנו לא שייכים לזה, כנגד החברה החרדית. אז אתה רואה שכאדם בא עם כלים ועם אפילו מטבעות לשון של מחקר אקדמי, שבדרך כלל הנחות שלו הם של צורת חשיבה מסוימת, של אפילו תפיסה מוסרית מסוימת, שהיא תפיסה מסוימת איך חברה אמורה לראות, ואז בוחן את החברה החרדית, אז הרבה פעמים יוצא קריקטורה. זה משהו מאוד מוזר. אפילו מתאמץ, יש כאלה, כתבו דוקטורים, דוקטורטים, דוקטורים ופרופסורים יש כבר, בזכות החברה החרדית. אבל כאילו הם לא, זה לא, אתה לא יכול באמת להבין. כאילו אתה תופס, אתה מנסה להבין למשל, יש למשל תופעה של, אנחנו מנתחים לפעמים, שלא נותנים להם השכלה כללית. אז הם מנסים, מה יכול להיות הסיבה שלא נותנים השכלה כללית? הרי זה נורא חשוב, זה נורא נותן. אומרים, זה לשמר את השליטה של המנהיגים. כי אם התלמידים יקבלו השכלה, אז הם יהיו ביקורתיים. עכשיו אני אומר, מבחינת תיקון המידות וכולי, אז האם לא צריך לשים לב גם אולי להערה כזאת? כן, אבל כמה זה מבטא מהעולם הפנימי של החברה? זה מסתכל מבחוץ, כן. לכן ניתוחים כיוצא בזה. אז צריך להתקרב אל הדבר הנחקר. צריך ממש להזדהות, אחרת לא תבין. זה לא יהיה הגון כלפי האמת, כלפי היושר.
זה לראש על השני.
כן, כן. כשאתה רוצה לחקור אדם, כתוב, אתה רוצה לחקור אדם, חברה, חוכמה של בן אדם.
קשור גם בגמרא.
תורה שלנו. מה?
זה קשור גם בגמרא.
בגמרא מסתבר שכן. למרות שבגמרא כביכול יש משהו קצת אובייקטיבי, כאילו קצת דומה למדעים מדויקים, אבל זה לא. הרמב"ן אומר, בהקדמה לברכות, שזה לא כמו חוכמת התשבורת. אומר, אין בזה הוכחות ככה. הוא מסביר למה הוא ובעל המור מתווכחים ונשארים בוויכוח. הוא אומר, אפשר לקרב את הדברים. אבל זה לא שיש הוכחה שאחריה אין תשובה. אני לא אומר, ודאי שביחס לאדם שהוא לא כמו בדרגת הבעל המור והרמב"ן, אז לפעמים אפשר להראות לו שהוא סותר גמרא, כן? אבל אצל גדולים שדנו, בסופו של דבר יש איזה הובנת דליבה, גם בגמרא. מה יותר ישר, מה יותר מסתבר, מה יותר מתיישב. אז צריך להיות קרוב. אולי. אם כן, כאשר הניגשים אנחנו לחקור, איך להבין דרכי היושר הגנוזים באורה של תורה, שהיא כוללת את החיזיון של המציאות מיחס למוסר האנושי, העיוני והמעשי, הפרטי והכללי, החברותי והמדיני, מראשית ועד אחרית. צריך תחילת כל החפץ לעמוד על האמת, את הממת חזיונות החיים כולם לפי כוחו. ראינו שלא להשקיף על המדרגות המוסריות לפי מצב פרטי של דור מיוחד. כי אם לפי ערך הנדרש לקבוע, לקבל מוסר כזה, שיהיה פעול פעולתו לפי עצמו, לפי השתלשלות המוראות, שנמשכים ממנו עד סוף כל הדורות. להיות תמיד פועל להיטיב ולהשכיל. מה אומר במשפט הזה? השאלה של זיידר, כמו שנראה בהמשך, הוא שואל שאלות מוסריות. שואל נקודה מאוד משמעותית, נקודת העבדות. זה אחד הדברים שהרב פה יעריך לבאר. מה זה שיש בתורה מושג של עבדות? בעולם שלנו, באמת העולם יותר ויותר מתפתח לזה. הזכרנו את זה? תפרשת המחדלת זה בלמניינם 1904. אז ב-1860, שאז הייתה מלחמה בין הצפון לדרום מאמריקה, שהכותרת שלה הייתה הנושא של העבדות. שבדרום היו עבדים, היה מקובל. ובצפון לא, הם היו ככה ליברלים. ועשו מלחמה, כנראה היה סיבות פוליטיות גם למלחמה, אבל זה היה גם מלחמה אידיאולוגית הנושא הזה. הייתי באחד התיאורים, 600,000 אנשים שילמו בחייהם על המלחמה הזאת, אבל כאילו הרעיון הזה בכל אופן די התפרסם בעולם. לא שהם אין עבדות אפילו רשמית בחלק מהמקומות, ומשהו שהוא כמו עבדות, על זה הרב ידבר, יש ודאי, בהרבה מקומות. אבל זה נושא, מאוד העסיק את העולם, והנה, מה פתאום שאחד יהיה עבד של השני? שאלה מוסרית מאוד עקרונית.
אז איך בתורה יש דבר כזה? אז הוא אומר, כשאתה דן בתורה, אתה צריך להתקרב אל המוסר המחקר, גם אל התורה. להיכנס פנימה למה מעסיק את כביכול. להזדהות עם המגמה של התורה, הרצון של התורה. זאת אומרת, התורה היא לא מתקנת דור, היא מתקנת דורות. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. כאילו, יש הבדל בין שאלה מוסרית, שאלה פרטית, שאנחנו לא יודעים לכן, באמת ככה ראוי לעשות. לבין שרוצים לתקן
את העולם בשלמותו, את החברה כולה ואת הדורות. מה זה כבר משהו אחר? מה הייתי אומר, אולי באמת, הרב מדבר פה על דורות, הייתי גם אוסיף שיש פה שתי צעדים. א', זה שלא עוסקים פה רק בשאלה פרטית של בן אדם מסוים, אלא יש פה כאילו התורה עוסקת בתיקון של החברה כולה, וב', לא רק בחברה של דור אחד, אלא בדורות. וזה שיקול אחר. ולמהלך זה צריך הפסיעות להיות מדודות הרבה, ומידת הרחמים תתפרץ באיזה חלק קטן של תקופה מיוחדת, יותר מעמידה המסכמת עם התוצאות של העתיד היותר רחוק, תסבב פעולות מזיקות ומארסות לפעמים יותר מהעוול הגלוי היותר גדול. כן, לפעמים בשיקול דעת של הרבה דורות, אז צריך לא יותר מדי להדגיש מידת הרחמים. לכף רב ידגים את זה המונצה של העבדות, רק אזכיר במשפט שהרב כתב מחוברת מצוינת, מוצא לכם לעיין בה, זה, זה הרב כתב. העריכה שלה היא מצוינת, כן, מה אני אגיד, זה חזון הצמחונות והשלום. מכירים את החוברת הזאת? ותענוג לקרוא את זה. מה? שם זה הרחבה של הסברה. אבל יש כאילו את מה שהרב, עריכה של הנזיר אולי, לא יודע.
חוברת בנפרד כאילו?
כן, יש חוברת כזאת. בטח גם שם יש את ה... גם את הטקסט עצמו. ושם הרב אומר, למשל, לחנך את צמחונות, באופן אישי, מאדם אחד מתלבט, להרוג בהמה או לא, הוא יכול להסתדר בלי מצוי, למה לא? אבל כשאתה מתקן חברה ומתקן דורות, את הרב אומר שם, ההבדלה בין אדם לבהמה, שמתבטאת בזה שאדם אוכל בהמה, היא הרבה יותר תורמת למוסר, מאשר החמלה על בעלי חיים. אני מעריך בזה שם הרבה. זו דוגמה ממש למה שכותב כאן. נזכיר את זה גם בהמשך.